לכם, אנחנו בפרשת בלק, יש הרבה, באופן רגיל מדברים בפרשת בלק על, משתדלים לדבר בדרך כלל על דמותו של בלעם. זו סוגיה אחת חשובה ומעניינת מאוד, ואנחנו דיברנו עליה כמה פעמים, לא בזה נתחיל לפחות. יש עוד סוגיה נוספת, זה מה המחשבה של בלק, של בלעם, כאילו מה הוא תכנן, מה הוא חשב, וזה גם סוגיה מאוד מעניינת, כאילו, מה הדבר הזה? אנחנו היינו אומרים שאם הוא רוצה לקלל, שיקלל. מה אכפת לנו שהוא מקלל? שיקלל עד מחר. עד מחדיים. אז זה סוגיה נוספת, וגם בה אני לא אתחיל היום, כי דיברנו עליה הרבה פעמים. מה שאני רוצה לדבר היום, זה מהם הברכות של בלעם. בסופו של דבר בלעם מברך את עם ישראל, ואנחנו מצאנו שלושה שלבים, זאת אומרת שלושה פרקים בנבואות של בלעם, ואחר כך יש נבואה רביעית שהוא מוסיף אותה. היא לא חלק מהסדר, ומעניין ללמוד מה בלעם אומר, ואם יש איזשהו מבנה לשלושת הנבואות ולנבואה הרביעית. אז בעצם, אם אנחנו קוראים בפנים, כדאי ללמוד את זה ברצינות. הגמרא אומרת שהיה צד כזה לומר את פרשת בלעם בקרישמה, כן, זה כבר שזה חלק מייחוד השם. צריך לדעת למה.
זה פעם היחידה שרואים את עם ישראל דרך העיניים של הגויים.
כן, זה עיניים של נבואה, אבל כן, אתה צודק. בלעם היה גוי, ודאי, בשאלה.
אבל בגשם הוא רואה את הדברים.
זה מעניין מאוד, עכשיו, ודאי שזה דברי נבואה, אבל עדיין הוא אומר, כן, וישא בשלום ויאמר, מן ארם ינחה לי בלק מלך מואב מהררי קדם, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. מו אקו אם לא יקה בו אל, ומה איזו אם לא יזועם השם. מה אני יכול לקלל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה? ואני למה אני יכול? מה? אם השם לא מצטרף לקללה הזאת.
לא, לא רואה אותם כאילו כוללים.
זה הכוונה, מה יקוב לא כבו כל, אם האלוקים לא מקלל, איך אני יכול לקלל, מה, איך זה יכול להיות? כי מראש צורים הראינו מגבוה יסעשורנו, אין עום לבודו דשקוינו, בגויים לא יסחשוב. כן, מראש צורים, הכוונה היא, זה משחק מילים כמובן, הוא משתמש במליצה. הוא עומד על ראש צורים ומסתכל משם, אבל הכוונה היא משורש ההיווצרות של עם ישראל, שזה רומז כנראה לאבות והאימהות, כן, משם אני רואה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ממונו אפר יעקב ומספור את רוי בישראל, תמות נפשי מאות ישרים ותהיה חיתי כמות. אבל בעצם הוא אומר שעם ישראל מתקיים כמציאות בפני עצמה, מציאות נבדלת, מציאות נפרדת לגמרי מכל העמים, וזו הסיבה שאני לא יכול לכעוס עליו, לא יכול לקלל אותו. אני לא יכול, האפשרות של הגויים לפעול על עם ישראל היא מוגבלת. הם לא יכולים לפעול, הם לא יכולים להפריע לו, הם לא יכולים לקלקל אותו, לקלקל לו, כי הם עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כן, לכן הם ימשיכו להתרבות, ימשיכו להתקיים בשלווה, והלוואי עליי מה שנקרא. ברוך אתה יודע, דינו אלוהינו, מה לכל יום שהכל נהיה בדברי.
אני חושב שהוא גם מתקר מפרס. מה אתה? שהוא גם
מעקר את עיקר
הטענה של
בלעם,
שהוא כאילו
פוחד
בזה,
שבכלל מתעסק
בעצמו, מה, הוא לא ייגע
בכלל. אני לא יודע אם זה נכון. זה גם לא נכון. יש פה בעיה טכנית באופן כללי, אם בלעם, לא, זה לא נכון, הם הולכים לכבוש את ארץ ישראל. אז האמת היא שיש פה טרגדיה לכאורה, כי מואב הם מוזרים לא להתחיל איתם. אז בלעם אפשר להרגיע אותו, אבל לא זה הנושא, בכל מקרה לא על זה חל הדיון כאן. מה שקורה עם בלעם זה ש... הוא מפחד, וזה לא נשלל, כן? יכול להיות שהם יחליטו שזה גם חלק מארץ ישראל שלהם, והם יצאו...
לא, הם עושים לא ארץ ישראל, הם עושים סיכון למורי, שהם פתחו עליהם במלחמה, אז הם שיבו.
לא, בסדר, אבל יודעים, כולנו יודעים, שעם ישראל הולך לאיזשהו מקום, ובמקום הוא יש אנשים שיושבים, ועם ישראל יכבוש אותם. עם ישראל עדיין יכבוש אותם, עם ישראל לא מתכוון להישאר במדבר לנצח. אז אתה שואל על מואב אם יש לו מה לפחד או לא, האמת היא שלא, אינני יודע למה אף אחד לא ירגיע את בלק בטענה הזאת. אני יכול להגיד לו, אתה לא נמצא בכוונת, אבל בוודאי שאי אפשר להגיד שלא מתחילים אף אחד, לא. יש להם שאיפות לאומיות. הנקודה שהוא אומר זה שאני לא יכול להזיק להם. כן, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה מאוד מאוד מעניין. הנבואה השנייה, בלעם ממשיך הלאה. וישא בשלום וירקום בלק ושמע, האזינה עדיי בנות ציפור. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו ותורת מלך בו. במילים פשוטות מאוד, תדע לך שהעם לבדד ישכון הוא לא רק סתם עם לבדד, אלא הוא עם שמתקיים עם הקודש ברוך הוא. התוכנית האלוקית כרוכה וקשורה בו, ואין דרך לסגת. ובקדש ברוך הוא אי אפשר להשיב את פניו אחור, מה שנקרא, אי אפשר לשים לו יד ולהגיד לו עד כאן יותר, זה לא תוכל. כן? ולכן, וגם הקודש ברוך הוא כל כך חזק במטרה הזאת, שלא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. כן, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לדון אותם לקו חובה, הוא דן אותם לקו זכות. כל מוציאה ממצרים, כתועפות ראיהם לא, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, הכוונה היא, הם המקום שבו מתמקדת ההנהגה האלוקית, הפעולה האלוקית. אין עם כלבי יקום או כערי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. מה עשינו, איפה התקדמנו מיחס הנבואה הראשונה? לא רק שהם עם לבדד ישכון ואני לא יכול להפריע להם, אלא הוא שם אותם כנקודת מרכז של העולם, במובן הזה שההנהגה האלוקית נמצאת כאן. זה הנבואה השנייה. זה באמת בשורה מהפכנית, זאת אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא קראת ברית, התחבר, קשר את גורלו, נקרא לזה בעם היהודי, גורלו זה לא מילה נכונה, קשר את גורל תוכניתו, את גורל המגמה שלו בעם ישראל, ולכן שום דבר לא יכול, לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, אין מידס הדין לא יכול לעשות להם כלום, כי לא יביט אבן ביעקב, זה משפט מאוד חזק, לא יביט אבן יעקב ולא ראה עמל בישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם במבט אחר, למרות שיש להם חטאים כמובן, אבל הוא לא על זה מסתכל. הנבואה השלישית אומרת דבר חדש לגמרי לכאורה. מה תויבו הולכו יעקב משכנותיך ישראל, כנחולים ניטיו, כגנות עלי נער, כהעולים נטע השם, כארזים עלי מים, יזל מים מדוליוב, וזרעו במים רבים, וירו מהגג מלכו ותנשא מלכותו. במילים פשוטות, הוא אומר פה דבר עוד שלב לדיון, שעם ישראל יש בהם כוח אדיר של צמיחה, שהוא, כמו שנקרא, פה נמצאת הברכה. וזה מעבר מלדבר על זה שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם, אלא לדבר על זה שההערה האלוקית, כן, זה מזכיר מאוד הפסוק בתהילים, בפרק הראשון של תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בצד חשבים בדרך התאים לעוד השם, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול. לעומת זאת הרשע, והיה כמוץ אשר תדפן לרוח, זאת אומרת, במילים אחרות, לחיבור לקדושה, יש כוח של צמיחה, כוח של חיים, כוח של חיבור, כוח שנותן להם חיות, ואילו הרע הוא מת, רע, אין בו קיום. כן? נראה לי שזה יסוד גדול בכלל, מה שכתוב שם בספר תהילים. פה זה כתוב על עם ישראל שיש בתוכו כוח אדיר, וזה באמת מעניין שההנהגה האלוקית היא לא רק מופיעה כהנהגה אלוקית, אלא מופיע כעומק שהקדוש ברוך הוא טבע במציאות של עם ישראל. כן, כוח אדיר וחזק. כל זה, שלושת השלבים האלה, שלושת הברכות האלה, זה הולך ומתקדם, אבל הם נשארים עדיין באותו מקום, שעם ישראל הוא יחידה לאומית נפרדת, שעומדת באופן נפרד בכל אומות העולם, ואין דרך לאומות העולם לא יכולים לקלקל, להזיק. בנבואה הרביעית, שהיא לא חלק הוא כבר גמר כבר את התפקיד שלו, כבר התייאשו ממנו מה שנקרא, והוא רוצה ללכת הביתה כבר. לפני שהוא הולך, הוא אומר לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך ואחרית הימים, ושם הוא אומר ככה, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, אני לא מדבר על עכשיו. מה שאמרתי עד עכשיו נכון על עכשיו. נכון על המציאות של עם ישראל בעולם שלנו. אבל אם אתה מדבר על מה שעם ישראל בעתיד, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. בני
שת. הוא כן מאיים על מואב.
לא, 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 הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. עכשיו אין לך מה לפחד. אבל לעתיד לבוא יש שלב של, כן, בקרקר כל בני שת, הכוונה היא שהוא הולך, בני שת הכוונה כל בני אדם הראשון, כל בני אדם, שת הוא הבן היחידי של אדם שנשאר ממנו זכר. שהרי המבול קילה את כל בני קין, אבל בכלל לא היו לו ילדים, המבול קילה את כל בני קין, ורק מבני שת נשאר, כן, אומנם אשת נוח הייתה נעמה, והיא מצרו של קין, אבל כולנו בני שת בסך הכל. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויבה, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב וכו', וירד את המלאק, בסוף הוא מסיים, וצי מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר, לרומא, צים זה רומא, הם ילכו ויכבשו את העולם, וגם הוא עדי עובד. כן, בסופו של דבר, עם ישראל נשאר הכל. בעצם מה כתוב פה? כתוב פה שעם ישראל מחזיק בתוכו איזושהי מורכבות. מצד אחד, עם ישראל הוא עם נפרד לגמרי, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אין לו קשר לאומות העולם, הוא לא צריך לבוא איתם במגע, הוא לא צריך להתייחס אליהם, אין לו מה לחשוש מהם, הוא חי לבדו. מצד שני, בסופו של דבר, עם ישראל מחזיק בתוכו את הסוד של העולם. מחזיק בתוכו את הסוד של התוכנית האלוקית הגדולה של כל האנושות. בסופו של דבר, אין לקודש ברוך הוא רק תוכנית שנוגעת לעם היהודי. אלא התוכנית שלו היא לתקן את כל העולם כולו. ועם ישראל נשלח לדבר הזה. אז יש איזשהו שלב בסיפור, פה זה מופיע במעבר לאחרית הימים, שבו עם ישראל מפסיק להיות עם לבדד ישכון. עם לבדד ישכון, זה בא לבטא שהם חיים בנפרד. הם בנפרד, הגויים לא יכולים לנגוע בהם, הם לא רואים את אף אחד. הוא אפילו רצה להגיד שהם לא מתחילים עם אף אחד.
הוא מפעל שבונים תוכנית עסקית כמה שנים, בסוף רוצים החוצה לשוק.
בסדר, אני לא מתווכח, אתה מביא משל יפה להגדיר את זה נכון, אבל יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. משהו מאוד מאוד מעניין בתפיסה הזאת. זאת אומרת, יש לעם ישראל רכיב, אפשר לראות את זה מאוד חזק בפרשת ברית מילה. כי פרשת ברית מילה באה להיות אות ברית בינינו לבין כל העולם כולו, להבדיל בין יהודים למי שלא יהודים, יהודים בני ישראל, בני אברהם ויצחק ויעקב, שהם בני ברית עם השם. והברית הזו, היא מתייחסת רק, הברית הזו מבדילה בינם לבין כל העמים. אבל המקום, במקום שבו נחתה הברית, אברהם בינו כונה אברהם, והוא אב המון גויים. זאת אומרת, זה לא, כאילו, זה שני דודים. עם ישראל הוא יחידה בפני עצמה והם נפרדים בכל העולם. זה מאוד מאוד מעניין. אבל יש בהם בחינה שהם נועדו לשנות, להפוך את העולם כולו ולהעיר לכל המציאות, והם חלק מהסיפור הכללי.
כל מלך הוא מצד אחד על העם, אבל מצד שני הוא גובר מעל העם. הוא לא יכול להיות אחד מהאזרחים. כל מלך. הוא מצד אחד מנהיג את העם, מצד שני הוא...
שמע,
אני... השלב של אב לעם חייב לקדום לשלב של אב להמונגולים, לא?
כן. ככה היה. ככה היה, אני מסכים שככה זה היה, ואני מסכים שזה מעניין, אבל השאלה היא באמת, שוב, פה גם זה נזכר, סוף הסיפור מוזכר בצורה של מלחמה, שישראל יצאו למלחם והם יכבשו את כולם, וקרקר כל בני שת, הכוונה היא יכבוש את כולם. אבל עדיין העיקרון שכתוב פה הוא שהתוכנית האלוקית הזה מפורש, בדברי הנביאים הרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד מקומות הנביאים מדברים על זה, שבסופו של דבר יש פה איזשהו חזון אוניברסלי, חזון על-לאומי, שנוגע לכולם, וזה בעצם שם את עם ישראל בצד מסוים, במקום שהוא מאוד מאוד מעורב בעולם. ומאוד, אז זה נכון שיש תהליכים שצריכים לעבור עד שמגיעים לשם, והתהליכים כוללים בתוכם נפרדות מאוד חזקה.
הרב, זה נראה שהרב
מנסה
לשלול כאן
איזושהי
דעה שאומרת שאין לנו...
לא, אני לא יודע מה לשלול, אני אומר...
יש איזו דעה כזאת?
לא יודע אם יש דעה כזאת שאין לנו מה לומר לעולם. לא, אולי? לא יודע. לא, אני לא חושב שמישהו אומר ככה, זה, הנביאים הם מאוד מפורשים, אבל אתה שואל, הנביאים... בסדר?
זה לא מגיע לנו, זה לא מגיע לנו. זה משהו שהנביאים יעשו, זה לא נפורש.
לא יודע, זו שאלה שאני לא יודע לענות עליה מפה, מתי זה יקרה ואיזה שלב זה סיפור, אבל אני חושב...
רוב היהדים תוכלת שזה חלק מהיהדים.
אני לא חושב ש... באופן, אתה יכול לקרוא את ההלכות בצורה פשטנית ולהגיד שכן, החובה שלנו לקוף את כל העולם, לנהוג בדרך של שבע מצוות הנוח.
כן.
ברור לחלוטין. השאלה היא... שוב, אני לא אומר שיש פה חידוש שאף פעם לא שמעתי אותו והוא חודש לחלוטין. אני אומר שיש פה מבנה. המבנה, יש בו ניגוד. במבנה הזה יש ניגוד. והניגוד הזה הוא חלק מהסיפור שלנו. האם זה תהליך שבנוי לתקופה ואחר כך תקופה אחרת? גם נכון בידה מסוימת, זה לא כל התמונה. יש סיפור פנימי, פרטי של כנסת ישראל, והסיפור הזה חייב להיות בנוי באופן של אינם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. סיפור שיש מגלה בשלושה שלבים, קודם כל את עצם הנפרדות של עם ישראל, אחר כך את זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בהם והם קשורים אליו, הדבר השלישי שיש בתוכם כוח צמיחה אדיר לפרוח ולגדול, ממש כנחלים ניתאי וכגנות עלי נער, כעולים לתא השם, כארזים עלי מים. ואחר כך יש שלב רביעי שבו אנחנו יוצאים לעולם כולו וכובשים אותם. שני הצדדים של המטבע הם צריכים איזשהו דרך איך לחבר אותם, איך להחזיק אותם, לקבוע לזה כללים. איפה המקום שבו אנחנו נפרדים לגמרי, ואיפה המקום שבו אנחנו פועלים בתפיסה אוניברסלית כוללת.
אפשר לומר
ש-99%
מהזמן אנחנו עוסקים
פנימה? נקודה 999? קשה לי להאמין שזה כך.
לא.
קשה לי להאמין שזה כך. אני חושב שעם ישראל בעצם ההוויה שלו יש בו משהו אוניברסלי. בעצם ההוויה שלו... אני לא יודע אם הוא פונה החוצה זה עוד שלב, ואני לא יודע... קודם כל...
לא, אם אתה לא פונה החוצה...
אני לא יודע איפה אתה... אני לא חושב שאפשר לפתור את אחד מהצדדים של המשוואה כטקטי בלבד.
אי אפשר לשמור שבת באופן שזה... שאני שומר שבת לאומות העולם, אבל אני יכול לשמור שבת מתוך מטרה שאומות העולם הכירו את זה.
אני אומר שיש פה משהו שהוא, יש פה משהו מורכב. כן, המדע של הברית כברית לאומית פרטית, כברית פנימית, היא כתם חלק מאוד מרכזי. היא חלק מאוד מרכזי. הברית מילה, הדבר הראשון שהיא עושה, זה לוקחת את בני הברית ועושה אותם בנפרד, באופן נפרד מכל העולם. והנפרדות הזו היא חלק משמעותית בתפיסה שלנו.
זה לא מתבטל גם במות משך,
אני לא יודע. לא יודע.
אני
לא יודע בדיוק אתה מצייר, איך אומר הרמב״ם בדבר הזה, הדברים האלה בדיוק איך הם יקרו, אני לא יודע. יכול להיות שזה יקרה בצורה כזאת שהאנשים האחרים יצטרכו להישמד, ויכול להיות שיש שימות המשיח ויש עולם הבא, יש בחינות שונות ויש...
עוד פעם. אני,
עוד פעם, אני לא יודע באופן מוחלט איפה הדברים מתממשים ואיפה הם מתקיימים ומה זה נוגע אלינו. מה זה אומר אלינו? הוא שאל קודם, הוא שאל לפני שהכנסנו לשיעור, הוא שאל איך אנחנו מנהל, אם אנחנו היינו צריכים ללמד, לנהל את מדינת ישראל או את מלכות ישראל, איך היינו מנהלים אותה, באיזה צורה היינו עושים. כן, זו שאלה גדולה מאוד. הנביאים בכמה וכמה מקומות באו בטענות על המלכים והורו להם לא לקחות בריתות עם העמים. האם הדבר הזה הוא חוק מוחלט, הוא נכון בכל מצב? אם אנחנו מקבלים את הנהגת המדינה, אז אין קשרים עם אמריקה, ולא עם אף אחד אחר. אפשר להחליט שזה נכון, אני לא אומר, זו שאלה גדולה שצריכים לשאול אותה. אני חושב שהסיבה שלא קורטים ברית עם אומות העולם, שישראל מדבר עליה, כי אומות העולם מייצגים רוע בעצם ההוויה שלהם. עכשיו, השאלה היא באיזה רמה, באיזה מובן אמריקה מייצגת רוע? שאלה טובה. שאלה טובה שצריך לשאול אותה, צריך לחשוב עליה טוב. יכול להיות שבמציאות העולמית של היום, אמריקה היא מייצגת את הטוב. היא זאת היחידה שמייצגת את הטוב. אתה לא יכול, להגיד, לבוא להגיד, כן, אני לא רוצה, יש מלחמה לצורך העניין בין כוחות הרע לכוחות הטוב, אני לא רוצה להצמד לכוחות הטוב, כי הם לא תיאורים לחלוטין. אולי זה נכון. אז אני חושב שבאופן עקרוני, הכלל הוא שלהסתכל בספרים, אני אחזור על משפט שרמי שאמר בהקשרים אחרים, כן, מי שחי לפי הספר בסוף מת מטעות דפוס. כן, אין דרך להגיד שפתחתי את הספר וראיתי שם את התשובה המלאה למציאות ואני על פי זה דן. אני צריך לקרוא את התורה.
תכת רמב״ם ולהגיד שדברים האלה לא ידענו מה שיגיעו, זה סוג של...
אני מסכים איתך שכמו שאי אפשר לצטט שום משפט, אפשר גם את המשפט הזה, הציטוט הוא ברבון מוגבל. הכוונה היא שלדעת להשתמש בו ברבון מוגבל. אבל הציטוט הזה, אני אומר, זה באמת שאלה, כן, לצורך העניין, מחר יש מאבק, מחר כנסת ישראל יצאת במקום מסוים, ויש מאבק באומות העולם, בין עמים שהם בעד, לצורך העניין, גילוי עריות, ועמים שהם נגד. אז עם ישראל אומר, אין עם בוודד ישכונו בגויים, לא התחשב, זה לא מעניין אותי. או שאנחנו אומרים, לא, אולי זה כן מעניין אותי, כי יש פה צד של אמת שאני רוצה להגן עליו. אז אני אומר שהתמונה, יש נוסח בגמרא במקס, זה מופיע קצת אחר. עכשיו כתוב, ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל, ובאו נביאים אחרונים וביטלום. ואחד מהם, זה מהפסוק בזוי סברוכו, ממש בחתימת התורה, שעם ישראל יהיה לבד, כן, איך כתוב שם? וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, ואחר כך כתוב בנביאים שהם באים במגע עם אומות העולם. עכשיו, ברור שכשמשה רבינו גזר את הגזרה הזאת, זה לא גזרה במובן הרע של המילה, אלא הכוונה היא, הוא שם את עם ישראל במקום מסוים, והמקום הזה, כן, יש דדים שונים. אינני יודע, אני מציג את זה שיש פה שורש לדיון שצריך לדון בו. איפה קו הגבול? איפה קו הגבול ומה היחס שלנו לאומות העולם? באופן כללי, אחת הדוגמאות, אחת המקורות שלי, כן, אפילו שבועה שנשבעה בטעות, כן, שסחטו אותה בתרמית, כן, הגבעונים סחטו מיהושע שבועה בתרמית, כן, הוא שיקרו אותם והוציאו מהם בתרמית, ואף על פי כן השבועה הזאת מחייבת את יהושע. כן, כל החומר, אם אומות העולם קרתו, בוא נשאל שאלה, אם אומות העולם קרתים אמנה לצמצם בשפיכות דמים. כן, בוא נגיד, לא להרוג אזרחים. העולם הישן לא הכיר כאלה דברים, אבל יום בדור מן הדורות, כתוצאה מההתפתחות של, של, של העולם, כתוצאה מההתפשטות של תורת משה לעולם, הגיעו למסקנה ששפיכות דמים זה דבר בעייתי, והחליטו לכרות אמנה שלא הורגים אזרחים. לצמצם, לקבוע כללים, נורמות, או לא משתמשים בנשק להשמדה המונית.
למה זה קשור לשאלה של בדד דובר?
לא, כי אתה אומר, האם הברית הזאת, האם אני שותף למהלך, או שאני אומר, אני בכלל לא מעניין אותי מה קורה שם? התשובה היא, כיוון שאני חושב, אני לא קובע מסקנות כמובן, אני צריך לחשוב יותר טוב בשביל להחליט, בשביל להתיר עגונות או לאסור אותן. אני לא, אבל אני חושב שאם יתאספו בני אדם וקיבלו החלטות שהן נכונות, במקורת מבט אמונית תורנית, והקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, איזה טוב, כמה טוב שבני אדם הבינו ששפיכות דמים היא לא דבר שהוא טוב, לא ייתכן שאנחנו נעמוד מהצד.
מתואר שכן.
לא יודע. אנשים יגידו לך שהמוסר של התורה אומר שאפשר להרוג אזרחים, ואין סיבה לא להרוג אזרחים בעזה. כן או לא, אני לא מתווכח, אתה שם לי תמיד מישהו שמתווכח איתי, אני לומד תורה, אתה שואל אותי, אני מתווכח איתי, אף אחד, כולם יודעים את האמת. לכן אתה רוצה שאני אצליק ללמוד? כן, אולי יש כאלה, אולי אין כאלה, שיחליטו הם, למה אני צריך להחליט להם? אני אומר שהעובדה שהתורה יש בה חזון אוניברסלי, חזון אוניברסלי כל כך חזק, היא עובדה מאוד מאוד דרמטית, היא עובדה מאוד מאוד משמעותית. כן, אני לא יודע עד איכן הגבולות שלה. כן? זה במפורש, כן, הגמרא אומרת, לדוגמה, זה מביאים איזה דוגמה, הגמרא אומרת שאדם שמחזיר אבדה לגוי, עליו הכתוב אומר, למען שפות הרבה את עצמה, והשם סלוח לו. מה הכוונה? התורה אומרת, הדין הוא שאסור לגנוב גוי, אבל לא חייבים להחזיר לו עבודה, ואם אני מחזיר לו עבודה, אז עוול. למה? רש"י אומר, כי אני אומר שאני עושה את ה... זה לא בגלל המצווה. אומרת הגמרא, אבל אם זה עושה קידוש השם, אז להחזיר. הגמרא מספר ציפור על שמעון בן שטח, שקנה חמור, ומצא על החמור מרגלית, שהמוכר שם והחזיר אותו, והגוי הזה אמר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. נשאלת השאלה, אותו גוי שאמר ברוך אלוהי שמעון בן שטח, אלוקי שמעון בן שטח, אמר אמת? הוא צודק? האם אלוקי שמעון בן שטח מצווה על השבת אבדה או לא? לכאורה, אלוקי שמעון בן שטח לא מצווה על השבת אבדה, אז איזה מין קידוש השם יש פה שהוא חושב בטעות שאלוקי ישראל מצווה על השבת אבדה?
שלא הכל ציוויים.
מה?
שלא הכל ציוויים.
אבל על זה אמרנו לפני דקה, שאם אדם עושה את זה, כי זה לא ציווי רק, אז אנחנו אומרים, לא יביא השם סלוח לו.
שהוא מייצר אנשים גדולים.
אבל מה נכון?
לא יביא השם סלוח לו.
אז אני אשאל אותך שאלה עמוקה. מה האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שישיבה עבדה לגויים או לא?
לא יביא השם סלוח לו.
שם אם אתה אומר, אז למה אתה אומר שזה רע שאדם עושה את זה סתם?
לא יראה שאתם סתם אומר, זה לא המעשה שהוא עושה שהוא לא ציבור אותו, אלא לתת משהו לגוי. כשבו הוא לא רוצה שיהיו דברים לגוי, אבל אם זה מקדש יש בו בולם, הוא רוצה שזה יהיה.
אבל זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת, באמת, באמת אומר שלא ראוי להשיב עבדה לגוי. הגוי הגיע למסקנה, הגוי של שיבה בן שטח הגיע למסקנה לא נכונה, הוא התבלבל. כן, הוא חשב, זה כמו שמישהו יפרגן לי על מעלה שאין לי.
אם הוא היה חייב להחזיר לו, זה כוחות גדולה. אם הוא לא חייב להחזיר...
אבל הגמרא אומרת שאסור להחזיר.
נכון, אבל...
למה זה אסור להחזיר? כי זה לא נכון. לא, כאילו, רש"י לא אומר ככה, לפחות. רש"י אומר כי הוא מעמיד את זה השבת אבדה כרצון שלו אישי ולא כציווי רש"י אומר.
הוא כדי לפאר את שמו של יואב בעולם, ויתר על מרגלית יקרה ברמות.
זה, אתה לא, אם אתה לא מספר נכון את הסיפור, מה הבין אותו גוי? הגוי התפעל משמעון בן שטח שהוא איש שמוותר בשביל המטרות שלו לא, הגוי התפעל מאלוקי ישראל לימד אותה להחזיר אבדה אבל הרי אלוקי ישראל לא לימד אותה להחזיר אבדה לגוי לא, זה לא קידוש השם, זה קידוש השם אמיתי
למה זה לא אמיתי?
אם ככה הוא הבין איפה פה ניצאת המטרה? התשובה היא מאוד פשוטה התשובה היא מאוד פשוטה הסיבה שלא מוזרים אבדה לגוי זה כי הגויים הם רוצחים כן, ראה הקדוש ברוך הוא באומות העולם שלא שומרים על שבע מצוות בני נוח, עמד והתיר ממונם לישראל. הכוונה היא שכן, תלצא לדבר שאני נמצא בגרמניה הנאצית, האם אני צריך להחזיר אבדה לנאצים? התשובה היא, אם אני מחזיר אבדה לנאצים, מה שלומדים מזה, שרצח הוא לא נורא. זו המשמעות, וזה האיסור של להחזיר אבדה לגוי. אבל אם מה שהוא לומד שצריך להחזיר אבדה, אז זה הקדוש ברוך הוא התכוון. זה מוכח מתוך הסוגיה, כן? אחרת הקידוש השם שמדובר על השם הוא מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. התשובה היא באמת, 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 הנכון היה שנחזיר אבדה לגויים. הסיבה שלא מחזירים אבדה לגויים, הסיבה שלא, שעומד ויתיר אמנם לישראל, זה בגלל שאומות העולם, הם לא קיבלו שבע מצוות. בעיניהם לרצוח זה לא עבירה. כן, אני בכוונה הולך למקום הזה, כי יהיה מקום לדון, מה יקרה עם אותם גויים כאלה, אותם בני נוח כאלה שהם חלק משבע מצוות בני נוח קיבלו על עצמם וחלק לא קיבלו. איפה קו הגבול ואיפה זה. אבל אלה שלא קיבלו שבע מצוות בני נוח באופן מוחלט, הם אנשים כאלה שמאמינים וחיים ומנהלים את החיים שלהם בשיטה שאומרת אין מחויבות אנושית בכלל. כן, אין מחויבות אנושית בכלל. אנשים כאלה אין טעם לנהל איתם מערכת יחסים של עוגנות ברמה הזו. אסור לגנוב מהם בכל אופן, אסור, ודאי אסור להרוג אותם, אבל אין איתם מצד חסד, כי מצד חסד בעצם מעבירה את המסר שהחיים האלה הם גם לגיטימיים, החיים האלה. אבל אם המסר שיובן מזה הוא מסר שלא לגיטימי לגנוב, עד כדי כך שראוי להשיב עבדה, לזה התכוון אלוקי שמעון בן שטח. כך שאני אומר, המתח הזה בין הנפרדות, שהיא יסוד גדול בחיים שלנו, לבין האוניברסליות, הוא מתח שצריך לעמוד עליו, ולדעת איפה המקום שלו. אין ספק שאנחנו לא פונים לעולם ואומרים לעולם, תקשיבו, אתם לא מעניינים אותנו. לא, יש לנו מה לומר לכל העולם כולו. בסופו של דבר, הדרך של, של, של אמונת הייחוד, היא פונה לכל האנושות, והיא רוצה מכל האנושות את, 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 את הדרך הישרה. וזה מה שיכתיב גם את התוצאות. שוב, אני לא... ירדתי כאן להגדיר תשובה לכל שאלה ומה נכון בכל מצב. אבל עצם ההכרה בזה שהמאבק, הזכרנו את זה שבוע שעבר, כן, שהדרשה של חז"ל, אדם כי ימות באוהל, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, היא לא באה להגיד שגויים הם לא בני אדם. היא באה להגיד שהחזון היהודי הוא החזון האנושי. ולכן היהודי מגשים את האנושות באופן מוחלט, באופן מלא. אבל אין, החזון האנושי הוא החזון של התורה, או במילים אחרות החזון האוניברסלי. כן? כך כתוב בתורה מפורש. כן? ושמרתם את חוקי ישראל ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כן? חז"ל דורשים את זה. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא אדום. מכאן שאפילו אקום שעוסק בתורה. זאת אומרת, במילים פשוטות, התורה באה להעמיד את הנכון, הנכון הוא נכון אוניברסלי, הוא נכון לכולם. כדי לכונן את הדבר הזה בשלמותו, אז אנחנו צריכים להיות נפרדים ולבנות את הדבר בצורה נפרדת. ויש בחינה כזו שאנחנו מחזיקים בסיפור עליון, אבל אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ככה נראה לי התמונה הכוללת של הדברים. אני רוצה להעיר הערה על ההפטרה של פרשת בלק. הערה ממש פשט פשוט, לא, לא, הנביא אומר ככה, הנביא מיכל, שימו נא את אשר השם אומר, קום ריב את הערים ותשמע נא הגבעות קולך, שימו הערים את ריב השם, כי ריב להשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. עם ישראל יש לו טענות על השם, והקדוש ברוך הוא אומר, משיב להם, מתווכח איתם, אתם לא צודקים, והולכים לדין תורה. הולכים לדין תורה. יש כמה פרשיות כאלה בתנ"ך, אבל זה אחד המקומות שזה הכי חריף ומפורש, מה שאני זוכר כרגע. וככה הוא אומר, עמי, מה עשיתי לך? הוא אומר, אלי תיך. הנבי, מהטענה שלו, אתה יכול להבין מה עם ישראל טוען. עם ישראל טוען שהקדוש ברוך הוא עטף אותנו בכל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה דברים, שזה קשה, 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 זה לא, זה... ואחר כך, אולי מדובר במקרה שהם עברו על זה, והם אומרים לתירוץ של עצמם, תראה, היה כל כך קשה, זה סיסביטר, זה מר להיות יהודי. ואז הוא אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא בשם השם, עמי, מה עשיתי לך? הוא אומר, העליתיך, הנבי. מה עשיתי? העליתיך מארץ מצרים ובית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור למה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, למען דעת צדקות השם. וכולי, כן, במה אקדם השם יקף לאלוהים ארום, עכשיו הוא הולך לדבר, האם הדרישות של הקדוש ברוך הוא בתורה, הקדוש ברוך הוא דורש שאני אתן את כל רכושי, או שאני אתן את הבן שלי, ירצה השם באלפי אלים, ברבות נחלי השם, מה פתאום, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. סך הכל, שלושה דברים, עשות משפט, ואהבת חסד, ועצני הלכת עם אלוהיך. ואז נשאלת השאלה, זה כל כך קל? מה? עשות משפט ועמד חסד זה כל כך קל? יש אנשים שיגידו לך, ואולי די בצדק, שזה יותר קשה מאשר לעשר פעמיים חלב. כן, התשובה האמיתית היא, לא שזה יותר קל, אני לא חושב שזה יותר קל, זה באמת דורש מאמץ אמיתי, אבל זה הדבר שהאדם באמת רוצה. וזה כלל לכל הדרישות של התורה. התורה מכוונת ללב של האדם. היא מכוונת ללב של האדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה ממך שתהיה אתה, שתבטא את עצמך בצורה נכונה, ותגיע למקום הנכון. כן, זה יגיד לך אדם מה טוב. השם, האדם מכוון לעשות משפט ואהבת חסד, כן? והצניע ללכת, אם אלוקח, כל זה צריך ללכת עם אמונה בהשם, ועם הליכה, בהליכה בצניעות, כן? הצניעות זה... עכשיו כמה דרכים לפרש, אבל ועצני הלכת עם אלוהיך, הכוונה היא להיות מחובר באמת להשם, ולפעול מתוך ההכרה של מציאות השם בחיים, שזה התוכן, על כורחנו, זה התוכן של כל התורה כולה. כי אם תמצא לומר שזה בא להגדיר חלק מהתורה, ויש עוד חלקים אחרים בתורה שהם לא קשורים, אז הנביא לא אמר מספיק.
עצני הלכת עם אלוהיך, זה כל המצוות, מה הבעיה?
לא, 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 לא. אם יש בהם תכנים אחרים לחלוטין...
איך בשר בחלב זה משפט או חסד?
אם אתה רוצה, אני יכול לענות לך שבוא נלמד. במקרה אבל אני אגיד לך ממש. לא תבשל גדי בחלב אמא.
בסדר.
לא, לא בסדר.
קיבלתי.
אתה יודע כמה אבסורד הדבר הזה שאנשים לומדים תורה כל כך הרבה שנים, ואתה פוגש אותם, פתאום הם בכלל לא עולה על דעתם, כן, הדברים הכי מפורשים. היה לי לפני תקופה שוק, ממש, ישבתי עם בחור ודיברנו על חוקים ומשפטים, והדוגמה שהוא הביא לחוק זה תפילין. עכשיו, זה אדם שאומר כל יום קריאת שמע, וגם הוא נוהג, כמו שכתוב במשנה ברורה, לומר את הפרשות שהם לא קריאת שמע, שהם חלק מהתפילין, אז ארבע פעמים כל יום, יותר גם בערב, הוא חוזר על זה שהתפילין הם לאות והם לזיכרון וכו'. הוא גם אומר לשם ייחוד, הוא אומר לי, כן, לשבת בזה, טייב ושובח שבס ליבנו וכו' וכו', ועדיין הוא מרגיש שתפילין זה חוק. איך זה קורה? איך זה קורה? עכשיו, אני יכול להבין שאולי הוא מרגיש שזה שהתפילין שחורות זה חוק. לא נעסוק עכשיו לפרש את זה, נעסוק כזה פעם אחרת. אבל כתוב כאן שהחיים בעולם הזה, באופן נכון של לעשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוקיך, הם המרכז של כל התורה כולה. לא לתקן את העולמות. מה? כתוב שזה במה אליתיך. אז התשובה שעניתי על זה, כי אלה דברים שהלב נמשך אליהם.
הגמרא שואלת על גירו, אם את הירו, אז זה לא שואלת את זה.
אני לא יודע שמען לא שואלת, אני לא יכול להוכיח. כתוב בתורה, או שענת שובה שם, או שלא נענה, לא משנה, אתה לא יכול לבוא אליי, מזה שהגמרא לא שואלת שאלה, לבוא ולהגיד שאני לא יכול לשאול אותה. אני אשאל, הקדוש ברוך הוא אומר, משל למה הדבר דומה, שאני אגיד לבן אדם, תקשיב, מה סך הכל אני מבקש ממך? אתה מזכיר לי סיפור, כן, הילדות שלי היו ילדות קטנות פעם, היום כבר הן אימהות. אבל כשהם היו ילדות קטנות, אז הם פעם היה ביניהם, הם באו, זה ממתק לחלק, עוד אחד ודאי, זהו, בת אחת אומרת, אבא, עוד הכל ודאי. כן? מה זה במה אליתיך? רק תתקן את כל המידות שלך, תהיה אדם נקי, ותהיה ישר עד הסוף, וגם תקיים את כל המצוות כולם, והכל בסדר. במה אליתיך? איזה מין תשובה זאת? על כוח התשובה היא לא שזה קל, באמת, אתה צודק, שבחלק מהמקרים זה דורש מאמץ גדול, אבל זה מאמץ לא לעשות דבר שהוא זר לאדם, אלא הוא דבר שהאדם בתוך ליבו מבקש את זה. זה נראה לי התשובה. אחרת, הנבואה הזאת סתומה. והתשובה היא, עשות משפט ואהבת חסד, והצניה ללכת עם אלוקיך, זה הכוונה היא להיות באמת בן אדם ישר, ולהיות בן אדם באמת אגון, להיות בן אדם ידידותי, זה הכוונה אהבת חסד. כן, אהבת חסד, חסד זה ידידות, זה אהבה. כן, אהבת חסד, אהבה של להיות אדם טוב, לא להיות אדם, אדם שפונה לזולת, לא נמצא ככה ולא רוצה להכיר אף אחד, לא, אלא הוא פתוח לידידות, לתת וכו'. והצניה ללכת עם אלוקיך ומחובר להשם באופן עמוק ואמיתי. אלה הדברים, הם כל כך יפים וכל כך טובים, כן, זה כמו אדם שאומר לבן שלו, אני רוצה ממך באמת הרבה, שתלמד טוב ותדע טוב את החומר, ותוכל להרוויח, לעשות בזה הרבה חי, להרוויח בזה הרבה כסף. כן, אז הוא אומר לו, מה רציתי סך הכל? כדי שיהיה לך דרכים להתקדם ולעשות את הדברים שהאדם רוצה אותם בתוך ליבו. כך נראה לי התשובה. ועל זה הוא אומר, שימו העמים את ריב השם והאיתנים מוסדי הארץ, כי ריב להשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמים, מה עשיתי לך ומה העליתיך, ענה בי. ומן הראוי לקרוא את הפרשה הזאת היטב, ולחשוב עליה שוב ושוב, ולהתבונן, יש פה מסר אדיר ונפלא, ולנסות לראות איך אנחנו, כשדנים בשאלה באילכויס, לצורך העין, באילכויס אבדולה, איפה זה מתחבר לעשויס משפט ואבס חסד ועשניה לחסים אלוקיך. לא לומר איזה משפט מילולי והגדרתי שאומר, תשמע, כיוון שזה מצווה, זה נכנס בעשניה לחסים אלוקיך.
השאלה היא, כמה באמת עשניה לחסים אלוקיך כולל פה?
לא, הוא חייב לכלול לפחות את הרוב הגדול. כי אחרת לא ענית כלום מהשאלה במייל איתך. אם אתה אומר, תשמע, מה ביקש לך סך הכל? כן, לעשות חג הסוכות, חג השבועות, חג הפסח. זה לא נכון, ציוויתי לך גם לא לכל לבל יוסף ריפס.
אפשר שיהיה קליט את זה?
כן.
אם יש כמה דברים במור מקס, בור ומידון על שולש, על שתיים, על הצדיק אמונתו יחקיהו, ואהבת לך כמוך, אז אדם מכוון את המטרות שלו, אם הוא מכוון את זה לפי צדוק המשפט ומה שכתוב על צנאי הלכס, או מכוון את זה לפי אמונה, מכוון את זה לפי... איך אפשר לשקלל? כל
המטרות האלה, ובכל
אופן,
אני לא יודע ב-100% לענות לך. אני לא יודע לענות לך ב-100%, מה עם כל אחד מהשלבים ששם בגמרא מופיע, בגמרא במקס. אני מבין אבל שעשויס משפט ואבס חסד והצניה לחסים בלקרח, זה לא שלושה דברים חשובים מאוד, אלא זה כל התורה.
כנראה גם במקס זה
כבר. זה קצת מורכב, מה זה בור עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אני חושב שזה צורה מסוימת להתמקד במשהו מסוים או בכמה דברים מסוימים ודרך זה למלט את הכל. זה קרוב לפה באמת. כן. אני רק אישה שם שאלה טכנית, אני לא יודע איך אנחנו אומרים, אנחנו אשכנזים אומרים בברכת שים שלום, צדוקו וברוכו ורחמים וחיים ושלום ותור אז חיים ואב אז חסד. אב אז חסד לקוח מפה? קשה להניח שלא. משם הנביא מיכל לקח את זה, מהספר של החובץ חיים? לא חשבתי על הרעיון, אני חשב טוב שאתה אומר לי. אבל זה נראה מאוד מוזר שמדובר פה על אהבת חסד. לכאורה הכוונה היא אהבת חסד שהשם אוהב אותנו, אהבת חסד. זה לא קשור כל כך לפה, כי פה אהבת חסד זה מידה של בני אדם. הספרדים באמת לא אומרים ככה, אומרים תורה וחיים, אהבה וחסד. אבל הנוסח האשכנזי צריך פירוש, אבל זה לא ענייננו כרגע. בסדר. מה?
פירוש או תיקון?
לא.